בעזרת השם מתחילים וספר התניא, ספר התניא, נתחיל בכמה מילים, מה זה בכלל? אז נתחיל בכמה מילות פתיחה. אני אפתח ממש בדף הראשון, יש את הדף הראשון ספר ליקוטי אמרים. ספר ליקוטי אמרים, חלק ראשון, הנקרא בשם, זה כאילו דף א', אתם רואים? זה מתחיל שם יש שם דף א', ב', ב-א' לא כתוב א' למעלה, כתוב למעלה, בסדר? כותרת של הספר. ספר ליקוטי אמרים, חלק ראשון, הנקרא בשם ספר של בינוניים. מלוקעת מפי ספרים ומפי סופרים, קדושי עליון, נשמתם עדן. מיוסד על פסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. לבאר היטב איך הוא קרוב מאוד. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. לכל הספר ישנה מגמה אחת, החלק הראשון. ישנה מגמה אחת, לבאר איך הוא קרוב מאוד. לבאר את זה בדרך ארוכה וקצרה בעזרת השם יתברך. ההקדמה הזאת היא הקדמתו של, או היא הכותרת שקבע בעל התניא עצמו. זאת הכותרת שבעל התניא הכתיר את הספר. מה זה?
זה מוזר ארוכה קצרה, כי אתה
עוד תפור. בדרך קצרה וארוכה? לא, ארוכה הוא קצרה, ההפך. בסיפור שם...
זה לא שתי דרכים, יאנו?
שתי דרכים. לא, 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 ארוכה הוא קצרה מיד, אסביר את הכל. אז אולי באמת נלמד רק את הכותרת הזאת בינתיים, נתחיל בה. אתם שמים לב שפעמיים הוא מדגיש, גם במילה הפותחת וגם אחרי זה בשם של החלק הראשון, את המילה ספר. ההדגשה את המילה ספר היא מאוד חשובה, היא מאוד מעניינת, כי החידוש הגדול בעצם בספר התניא הוא עצם היותו. אני אסביר מה אני מתכוון. כשאנחנו פוגשים דברי חסידות, אנחנו פוגשים בדרך כלל תורות שבעל פה, אמרות, או סיכומים, כתיבה, על פי הפרשות, על פי עניינים, על פי... האדמור הזקן, רבי שניאור זלמן מלאדי, שהיה תלמידו של המגיד ממזריץ', שהיה רבם של כל החבריא קדישא. הוא היה תלמידו וממשיך דרכו של הבעל שם טוב, המגיד ממזריץ', והוא היה הרבי של הרבי. לא הייתה לו חצר, לא הייתה לו חסידות, למגיד ממזריץ'. אבל כל החסידויות מתחילות משם. אצל המגיד ממזריץ' נמצאים בחבורה כולם. רבי אהרון מקרלין והאדמו"ר הזקן ורבי לוי יצחק מברדיצ'ה ורבי אלימלך מליז'נסק ורבי זושה מהניפולי וכו' 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 וכו'. הם בחברה הקדישה של... האדמור הזקן, כפי שהוא נקרא, שנקים את תנועת חב"ד, חוכמה, בינה, דעת, מבין שתפקידו, וזה גם מה שמוטל עליו, מבין שתפקידו הוא לתת כלים בחוכמה, בינה ובדעת. כלים שאיתם אפשר להיכנס להבנת ה... להבנת, לעולם הנפש, לעולם החסידות, לעולם עבודת השם, באופן שיטתי, סיסטמטי. שלב א', שלב ב', שלב ג', כלומר לבנות שיטה, לבנות דרך. לכן החידוש הראשון הוא ספר. יש לאדמור הזקן, כמו לכולם, מאמרים של אלפי, ליקוטי תורה ותורה אור, הם מאמריו של האדמור הזקן על התורה שאותם הוא אמר בעל פה בשבתות, בהתוועדויות, בשיעורים. אלה הדברים שהוא מעביר על פה. והם נכתבים על ידי תלמידיו או על ידי ממשיכיו, והם נכתבים. אבל ספר ליקוטי אמרים נכתב על ידי בעל התניא בעצמו, ובהקדמה הוא מתאר שהוא בעצם כותב אותו אחרי התלבטויות קשות מאוד. מה ההתלבטויות? הוא באמת לא מבין איך אפשר לכתוב בכתב תשובות לנפשות. הרי כל אחד הוא אדם, הוא עולם, הוא עולם בפני עצמו. אבל כשהוא רואה כמה מתחילים להגיע ליחידויות אליו, ולבקש ממנו עוד דרך ועוד דרך ועוד דרך, הוא כותב ספר שהוא, זה דבר מדהים בהקדמה, שהוא תשובות לכל השאלות. במובן הזה הוא דומה כמעט ליומרה, במרכאות של הרמב״ם בהקדמה שלו למשנה תורה, שיש פה תשובות לכל השאלות. וכך הוא רואה את ספר התניא. הוא רואה אותו כמובן את עצמו כמלקט, מה שבא להגיד, אני לא באתי לחדש, זה רק ליקוטים, אני מלקט אמרים, אבל הוא מיד מסביר שהחלק הראשון של הספר נקרא בשם ספר של בינוניים. את ההגדרה לבינוני הוא ייתן כבר בפרק הראשון. הוא הסביר שהבינוני הוא לא מישהו שנמצא בין לבין, כי זה לא הגדרה. הבינוני הוא גם לא מישהו שאכל אותה, הוא בינוני. הבינוני הוא המתבונן. הבינוני הוא מי שיש אצלו מאבק מודע בין כוחות. לכוחות האלה יקרא בעל התניא בפרק הראשון הנפש האלוקית והנפש האנושית. ולבעל התניא יהיה חידוש שבשבילו שווה עולם שלם. בעל התניא יגדיר את הניצחון, אתם יודעים מה זה ניצחון אצל בעל התניא? מה זה ניצחון? מה זה נקרא שאני מנצח? ניצחון הוא עצם ההתמודדות ברצינות ובשמחה. הידיעה שאני מתמודד. לא לכחש את קיומו של המאבק. הידיעה שהנפש האלוקית היא במהותה אינסופית ולכן היא יכולה לנצח. אנחנו נצטרך להגדיר את הנפשות האלה. אנחנו
אומרים את האמירים.
מה זה?
כמו שאמרת בוואטסאפ הראשון, עכשיו אני מבין איך הוא התניא עשה את זה. כלומר, עצם החיפוש של השמן. לא הם חיפשו, מצאו, טהור, לא טהור. עצם הרעיון בכלל שהם חיפשו.
יפה מאוד.
זה מפה זה מגיע.
יפה מאוד, יפה מאוד. בדבר התורה הקצר הראשון הזכרנו שם שאלה, השאלה מפורסמת, למה חוגגים 8 ימים אם הנס היה שמצאו פח אחד ושבעה ימים בעצם היה הנס, כי פח אחד היה. אז התשובה האחת שאמרנו, השתדלנו בערבים מדי פעם לענות כמה תשובות לשאלה תוך כדי הדברים האחרים, אז התשובה האחת שאמרנו הייתה שבאמת הנס הוא 7 ימים. הנס הראשון של היום הראשון הוא עצם זה שהם לא התייאשו מלחפש, הם חיפשו. החיפוש עצמו הוא נס. הרצון לחפש במקום שהוא כל כך תמי, וכל השמנים תמאים, ואף אחד לא שואל אף אחד, ולא שואלים, והרי תומעה אותה בציבור בכלל. אבל הרצון לחפש, הידיעה שיש, זה טוב. עצמו נס.
חפשים רוצה.
כן, חפשים למעלה. הידיעה עצמה היא נס. אז אם כן, החידוש הראשון של הספר הזה הוא שהוא ספר. והוא ספר של בינוניים, אנחנו אומרים משפט שנשמע משונה בהתחלה, הוא ספר של מי, בעברית שלנו זה קשה. התניא בכלל יחבס לנו את המילים בעזרת השם. הוא ספר של מי? שמתיימרים, שרוצים להצליח להיות בינוני. סופר על התלמיד הגדול של האדמו"ר האמצעי ושל הצמח צדק, רב הלל מפריץ', שעוד היה אצל בעל התניא, היה מגדולי גדולי גדולי החסידים שמוזכר על ידי כולם, על ידי כל האדמו"רים, היה מיוחד מאוד והיה כבר מיוחד כשהוא הגיע לבעל התניא. כבר הגיע והוא אמר פעם שעד שהוא הגיע לאדמו"ר הזקן, הוא תמיד חלם שהוא יהיה צדיק. זה מה שהוא רצה כל חייו, הוא לא רצה שום דבר אחר. ומאז שהוא הגיע לאדמו"ר הזקן, הוא חולם שאולי הוא יזכה פעם אחת בחייו להיות שעה אחת בינוני. הוריד לי את כל השאיפות. מעכשיו אני חולם שפעם אחת בחיי אזכה להיות בינוני. אז בינוני זה לא יחסי, בינוני זה מושג שנצטרך ללמוד אותו לאט לאט. כשנלמד אותו, נוכל גם לענות לשאלה שנמצאת בכותרת המשנה. מלוקט מפי ספרים ומפי סופרים. לא ניכנס עכשיו למי הספרים, מי הסופרים. באופן כללי הוא מדבר כאן על ספרים מסוימים. בעיקר דברי המהר"ל, השל"א. מפי ספרים ומפי סופרים, קדושי עליון, נשמתם עדן, מיוסד על הפסוק כי קרוב אליך הדבר מאוד. התורה אומרת, לא בשמיים היא ולא מעבר לים היא, לאמור מי יעלה לנו השמיימה ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה, ולא מעבר לים היא, לאמור מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. הפסוק מדבר בעצם על התורה כולה, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, רש"י מסביר שהוא מדבר על המצווה הזאת, כלומר על כל התורה, והרמב"ן אומר שהפסוק הזה מדבר על מה שהופיע כמה פסוקים לפני כן, על התשובה. ושבת עד השם אלוקיך. כך או כך, הפסוק מדבר על היכולת להגיע לזיכוך שבו כולי עושה את רצון השם. מה זה כולי? בפיך ובלבבך ולעשותו במעשיך. שלוש הכלים שבהם האדם פועל כל חייו הם מחשבה, לבבך, הלב חושב, פיך, דיבור, ומעשה. ביצוע. אם ניקח את כל תרי"ג המצוות, אז הם מחולקים למחשבה, דיבור ומעשה. אלה המדיות שאיתם האדם מפעיל את כוחותיו. הוא חושב, זה החלק היותר פנימי, היותר מבטא את עצמו. הוא מדבר, והוא עושה. בסדר? והפסוק אומר שהיכולת להגיע לזה, שהדבר, מה? שגם פיך וגם לבבך וגם עשיותיך יהיו לגמרי, 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 לגמרי לרצונו, עשה רצונך כרצונו, זה קרוב אליך מאוד. אומר בעל התניא, חבר'ה, על מי אנחנו עובדים? מה פירוש זה קרוב אליי מאוד? מבינים למה זה ספר היסוד לחסידות? ספר היסוד לחסידות בא ואומר, מה השאיפה? השאיפה היא שבאמת הכל יהיה, הכל, 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 שזה יהיה התענוג שלך? זו שאיפה שלך, שלפיך ובלבבך לעשותו. והשאיפה היא שזה לא יהיה משהו מנותק מחייך, משהו מנוגד לעצמך, אלא שזה יהיה באמת קרוב אליך. אז מה הפירוש קרוב מאוד? בסדר אם אתה תגיד לי, תשמע, הטבע של האדם הוא טבע. אבל אם האדם יתאמץ מאוד, הוא יכול להצליח, 1, 2, 3, 4, אני מבין. אבל אל תגיד לי שזה קרוב אליי מאוד. וכדי להבין מה פירוש קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, צריך להסביר את זה בדרך ארוכה וקצרה. זה אגב המינוס במרכאות כפולות ומכופלות בספר התניא. לכן לא לומדים אותו. אתם יודעים מה זה דרך ארוכה וקצרה? יש סיפור מפורסם. סיפור מפורסם בגמרא. סיפור ידוע על הילד שרבי יהושע רצה לדעת להגיע לאיזשהו מקום ולא ידע לאן להגיע, ואז הילד אמר לו שישנן שתי דרכים, בדיוק, שישנן שתי דרכים. האחת ארוכה וקצרה, והשנייה קצרה וארוכה. נו, חשב הרב ואמר, אני ממהר, תתחיל בקצרה. אחרי זה נראה מה קורה, בטח קצרה, מה... אז הוא אמר לו, הקצרה והארוכה, אז אתה הולך מפה דוך, ואתה מגיע. הוא לא הספיק להגיד לו את הדבר השני, והוא התחיל ללכת, ופתאום הוא נתקע בקוצים, ואי אפשר לעבור לשום מקום. הוא רואה את המקום שהוא רוצה להגיע, אבל אי אפשר להגיע לשם, הכל מלא ברחשים, הכל מלא דרדרים, הוא לא יכול לזוז. הוא חוזר אל המקום, ורואה את הילד, ואומר לו, מה אמרת לי? זאת אומרת, אני אמרתי לך, אמרתי לך שזו הדרך הקצרה והארוכה. אבל יש גם דרך ארוכה וקצרה. הדרך הארוכה והקצרה זה שאתה יוצא מפה, מסתובב, ואז עושה פה סיבוב ומגיע. היא ארוכה, אבל היא קצרה. והרב מתפעל ומנשק אותו ומחבק אותו ואומר, אשריכם ישראל שכולכם חכמים וכו' וכו'. מה החוכמה הגדולה? החוכמה הגדולה היא מה שיש בפרשה של היום. וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו בהם, ותחי רוח יעקב אביו. וירא את העגלות, זו דרך ארוכה וקצרה. והוא ידע לזהות שזה לא העגלות ששלח פרעה, אלא הוא רואה את העגלות שבתוכם שולח יוסף. יש את הקליפה החיצונית של פרעה. אבל הוא רואה שיוסף אומר, כן, אבא צריך לרדת למצרים, זה נכון. נכון, זו דרך ארוכה מאוד מאוד. אני בעצם הלכתי להביא, לנסות להביא את המשיח ולמצוא את האחווה כששלחת אותי מעמק חברון לשכם. והתוכנית נתה לחזור, בסך הכל זו דרך די קצרה. מסתבר שהיד לא השתנה. אבל עושים חישוב מסלול מחדש. והולכים בדרך ארוכה וקצרה. לצורך מה? בפרשה שלנו כתוב שיעקב מגיע בין יום רביעי ליום חמישי. אז מה שאמרתי עכשיו היה סוף רביעי ועכשיו חמישי. כתוב בפרשה שלנו שיעקב מגיע לבאר שבע וזובח זבחים לאלוקי אביו יצחק. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תירא מארדה מצרימה. נכון? הוא מסביר לו, למה אל תירא מארדה מצרימה? מה הייתם מצפים לשמוע? אל תירא מארדה מצרימה, נניח שאתם לא יודעים את המשך הפסוק, ואם אתם יודעים, תשכחו לשנייה. למה אל תירא מארדה מצרימה? כי... כי נשמוע לך. כי אתה רעב. כי באמת טוב הארץ תוכנו, כמו שהבטיחו לך בשם פרעה. כי החינוך יצליח. כי חס ושלום לא תתבוללו. מה שאבא יהודי רוצה לשמוע. מה אבא יהודי רוצה לשמוע כשבעל כורחו הוא עכשיו מוכרח לרדת למצרים. בסדר? אפשר לעשות תרגיל. מה? הדבר האחרון שהוא רוצה לשמוע זה את מה שכתוב בפסוק. אל תירא מארדה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם. קוראים את זה ולא שמים לב. זה ברכה או קללה? הרי יעקב ביקש להישב בשלווה בארץ כנען. אז אומרים לו, אין דבר, אל תפחד, יש גלות ותהיה שם גוי גדול, אוהו, יהיו גם הרבה דורות, הוא בטח גם הוסיף, ואל תפחד, גם יקום מלך חדש על מצרים, וגם תהיה שואה קשה, הכל יהיה בסדר, בעזרת השם. אה, פילי פלוי. זה מה שמרגיע. אז האל תירא הולך לסוף, ומה זה כי לגוי גדול השמחה? זה סוגריים. זה סוגריים. אנוכי ארד עמך מצרים, הכתוב שם, ואנוכי אהלך גם עלו, ויוסף ישית ידו על עיניך. מה כתוב? אז אור החיים הקדוש אומר, אפשר גם לשאול את השאלה הזו בצורה אחרת לגמרי. ילדים ישאלו את השאלה, למה בעצם צריך לרדת למצרים? כבר היינו פה. אני מבין שצריך לרדת למצרים, כי צריך להביא משם יהודים, אבל את מי צריך להביא משם? אור החיים הקדוש אומר שם יסוד כל כך גדול. זה כל כך לא מה שיעקב תכנן. זה כל כך לא מתאים לשאיפות. כל השאיפות שלו זה וישב בארץ מגורי אביו. אבל מה אפשר לעשות שלא בשביל זה נולדת? אתה נולדת בשביל להקים בית תפילה לכל העמים. מסתבר שיש עוד כמה ניצוצות שצריך להוציא ממצרים. מסתבר שיש עוד הרבה 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 דברים בעולם, ויש עוד הרבה נשמות גרים, ויש עוד הרבה דברים בעולם שצריך לרדת לערוות הארץ כדי להעלות אותם. אתם לא מכירים את המתח היהודי שלא מצליחים לצאת ממנו אף פעם, של העם שהכי שואף לגור במקום שלו, שאף פעם לא התבלבל, שכל ההצעות של אוגנדה שהציעו לו אף פעם לא בלבלו אותו, גם אם הם היו רוב, הם היו רוב בשלבים מסוימים. והוא תמיד זכר לאן הוא רוצה. ש3,000 שנה הוא יודע לאן לכוון ב-18, וש95% מההיסטוריה שלו הוא נודד ממקום למקום. אתם ראיתם פעם את הדבר הזה? הוא מגיע הנה להפסקות ביניים. זה משהו מזעזע, אבל זה התיאור מי שרוצה לדעת את ההיסטוריה האמיתית. מגיע להפסקות ביניים וחוזר. נשמע מזעזע. הוא יודע שום הגלות. יש איזשהו משהו מאחורה שמניע את זה. והמשהו שמניע את זה קוראים לו בעומק דרך ארוכה וקצרה. ביקש יעקב להישב בשלווה בדרך קצרה. קפץ עליו רוגזו של יוסף ואמר לו, יש דרך ארוכה. איך אומר שם אותו מדרש פלאי, ויר את העגלות, אמר לו, אבא, אתה חשבת שזה יהיה בעגלה, הוא בזמן קרי. מסתבר שזה בעגלות. יותר ארוך ממה שכבודו תכנן. אבל זה לא שהיעד השתנה. אני יוסף בנך. רדה אליי, אל תעמוד. עוד יוסף בני חי. זה אני, זה אני. זה אותה שאיפה. כאן השמחה לגוי גדול, זה האור החיים הקדוש אומר. שם השמחה לגוי גדול, ויוסף ישית ידו על עיניך, כי הוא זה שהלך למסע הכנה כדי ללמוד איך עושים את זה. איך מוצא? מכילה?
הוא רואה את כל המכלול, הוא מבין את המהלך.
בדיוק. יוסף ישית ידו על עיניך, והוא ילמד איך מגיעים לתוך מצרים הזאת, וממצרים יוצאים ברכוש גדול. זה לא טעות מה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, גר יהיה זרעך בארץ לא להם בעבדום ויהיו. למה צריך את האחרי כן יצאו ברכוש גדול? זה מה כל הסיפור הזה בכלל? מה כל העניין? איך רש"י אומר בפרשה שלנו? ולאביו שלח כזאת יוסף 10 חמורים נוסעים מטוב מצרים, ניבא ולא ידע מה נתנבא. אנחנו 10 חמורים, 10 האחים, שבעצם יורדים למצרים כדי להוציא את טוב מצרים. וינצלו את מצרים. להוציא מטוב מצרים. מה שנכון, שנייה אחת, מה שנכון בראייה הכוללת ההיסטורית, בתורת החסידות, מתחיל קודם כל בעולם האישי של כל אחד ואחד. זה הקרוב. כאן יש מצרים וירידה ועלייה ונפשות. וכל הסיפור שאנחנו מתארים עכשיו הוא לא רק איזשהו סיפור היסטורי שהיה פעם. זה ממש עכשיו. לכן אני אומר לכם, זה נשמע משונה, לכן אני אומר לכם שככל, אני אישית מרגיש את זה, שככל שאני נכנס יותר לחסידות, אני יותר זקוק לפרשה כל יום. זה נשמע משונה. כי פתאום הפרשה מפסיקה להיות משהו שקשור לאיזשהו סיפור היסטורי. תמיד ידעתי שהיא לא קשורה להיסטוריה. אבל היא גם לא רק משהו כללי, והיא גם לא משהו פרטי. היא עכשיו. היא הרבה יותר מהעיתון. העיתון של היום מספר לי מה קורה. אבל היא גם, היא נותנת לי את הכוח מה לעשות. היא לא רק העיתון של היום. אתה יודע מה לא הצליחו החרטומים לעזור לפרו?
יקלי להתמודד
עם היום. בדיוק. אתה יודע מה החרטומים לא הצליחו לעזור לפרו? הם לא הצליחו להבין רק דבר אחד, ובצדק הם לא הצליחו להבין. מה, למה הם לא מבינים ששבע פרות רעבות ושבע פרות שבעות זה הכי הגיוני בעולם, שהכוונה היא לרעב ולשובע? מה העולם? זה כל כך מסובך. מה כל כך מסובך? כי הם חיים באושר. מאחור. בסדר, אבל אתם, בעברית אתם סתומים? אין חרטום אחד שם שיש לו קצת צ'קרות שפתוחות? מה, הכל לא רציני. לא רוצים, אז יש אומנם מישהו מהפרשנים שאומר שזה היה הנס, שהקדוש ברוך הוא אטם את שכלם של כולם, אבל זה לא כתוב. עיקר חסר מהספר. אתם יודעים מה הם לא מבינים? הם לא מבינים דבר אחד. יש שם קושי אחד, הרבי מדבר עליו בהרחבה. כתוב שם שהוא רואה פרות רעות מראה ודקות בשר, ותעמודנה אצל הפרות. הוא רואה את היפות ואת הרעות יחד. זה מה שהוא לא הבין. הוא רואה נילוס שזה מקור המזון. הוא רואה שיבולים, הוא רואה פרות. דרך אגב, מי שמבין טיפה בחלומות, זה החלום הכי קל בעולם. חורשים עם הפרות. השיבולים זה האוכל. הנילוס זה המזון. צריך להיות גאון כדי להתחיל לדבר על אימפריות שכובשים, כשאתה רואה פרות ושיבולים. זה צריך כוח יצירתי מאוד. מה מסובך לדבר על הדבר הכי פשוט? המסובך הוא אחד. איך יכול להיות שהרעב והסובה הם ביחד? לא חושבים על זה שם. איך ותעמודנה אצל הפרות יחד? ותעמודנה אצל. אז בעצם היו פה 7 ו-7, 14, איך זה הולך ביחד? זה הקושי. מה הפתרון? יוסף אומר לו דבר מדהים. אתה יודע מה הפתרון? הפתרון הוא שחלום פרעו אחד, טוב, זה הבנתי, נו, אבל מה? הפתרון הוא שהקדוש ברוך הוא לא בא, זה המוץ, מה שרציתי להעיר לך על העיתון. הפתרון הוא שהקדוש ברוך הוא לא בא להגיד לך מה הוא הולך לעשות, אלא הוא בא להגיד לך מה הוא רוצה שאתה תעשה. דבר מדהים. זה לא שלחיות עם הזמן, שלחיות עם הפרשה פירושו, שהנה יש לי עיתון מה יהיה היום. אלא מה אני צריך לעשות עם זה היום? מה מקור הכוח שלי כדי להיות למעלה ולא למטה? והיית אך למעלה ולא תהיה למטה. אז מה מקור הכוח שלי להיות? את אשר האלוקים עושה, הראה לפרעה. ועל ישנות החלום מאים האלוהים, כי ממהר האלוקים לעשותו. אגב, מי שלא מבין את זה, יש לו קושייה אדירה שם בכל הפרשה. מאיפה יוסף מעיז לעשות משהו שהוא באמת לא מתורבה? קראו לך לפתור חלום. זה היה הנוסח של הכתב מינוי. ואני שמעתי עליך, תשמע חלום, לפתור אותו. פתור. גומר יוסף לפתור. ואתה ירא פרעה ויפקד איש נבון וחכם. אלו, סלח לי, בואי נה, יש גבול. לא נקראת על הנושא. נקראת לפתור חלום. חזרה לקלבוש. אתה רוצה תמורת התנהגות נאותה, תקבל עוד שעה, לא יודע מה. אבל מה? מה אתה עושה פה עכשיו? ועוד איזה פתרון, ומה אתה צריך לעשות, ותעשה את זה מיד, ואם לא, עם רמזים ברורים מאוד, שהוא זה שצריך לעשות את זה, ושכל החרטומים שילכו לאן שהם רוצים. מה הולך פה? איך הוא מעיז לעשות את זה? ואני מה התשובה? זה חלק מהחלום! מה אמרת לי? תשמע חלום לפתור אותו? החלום, הפתרון של החלום, הוא שאתה צריך לעשות. שמעתם איזה מנים זה? זה כל כך יפה. ברגע שאני מבין, כי באמת, איך יכול להיות רעה וסובה ביחד? אתה יכול בשנות הסובה להכין את הרעב. ובשנות הרעב לנצל את הסובה. רק אתה יכול לחבר את הדברים. למה? כי האלוקים נותן לך כוחות. דמה למעלה ממך, זה תלוי בך. זה פלא פלאות. אז מה קורה כשאני רואה חלום כזה והוא מפחיד אותי מאוד? נכון מאוד, יפה מאוד. הוא מעציב לי את הכוח הזאת. מה קורה כשאני רואה חלום כזה ואני מאוד מפחד ממנו? מה התגובה הנפשית כשאני רואה חלום ואני מפחד? מה אני עושה? חוזר לישון. זה מה שקרה לפרעה, וישן בחלום שלי. וזה לא עוזר אותי. הוא בא אליי, יש פה איזה משהו שמצפצף, זה עולה איתו. מה שהוא עושה טוק 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 כל הזמן. זה. לא, זה הכל השתנה את זה. אני לא יודע מה עושה. אני שמתי כמו בקוסטר, אחד הלך לי למים, זה כבר לא. אז אני לא מבין איפה זה בא כל הזמן. זה משהו שלא סוגרים, לא פותחים. זה דבר מופלא. אז בעצם מה רוצה תורת החסידות להגיד לנו? שקרוב אליך, אני חוזר אלינו, שכשהתורה מספרת לי על יוסף ועל פרעה, ועל יעקב ועל עשיו, היא ודאי מספרת לי על כלל ישראל, אבל היא מספרת לי על כלל ישראל שנמצא פה עכשיו. היא מספרת לי ודאי על גלות וגאולה, אבל גלות וגאולה תלויה גם בי. ואני צריך לעבור דרך ארוכה וקצרה, והיכולת לעבור אותה היא בעזרת השם יתברך. המילה בעזרת השם יתברך היא חלק מהכותרת. ולדעת שבעזרת השם יתברך אני אגיע לקרוב אליך הדבר מאוד. ויש דרך להגיע לשם. בספר הזה קורא האדמו"ר הזקן ליקוטי אמרים. ובספר הזה ישנם שני חלקים. החלק הראשון נקרא בשם ספר של בינוניים. ובו יש 53 פרקים. גם פרקים. חסידים היו אומרים שהם כנגד 53 הימים שהאדמו"ר הזקן היה במאסר. והוא יוצא. וצריך להבין שזה לא סתם אמירה חסידית כזאת משונה. כי את כל תפיסת המאסר והשחרור מבחינת האדמו"ר הזקן, הוא הבין את זה, זה מה שהוא מסביר כל הזמן, הוא מבין שהמאסר נכון, רשמית המאסר הוא כי רוסיה וטורקיה לוחמים אחת בשנייה, זה נשמע כאילו אנחנו מתארים משהו שהיה אתמול בחדשות. זה אגב מה שאני מתכוון. כשאתה קורא את החדשות של היום, זה באמת משעמם, כי זה כבר היה. אתה קורא את הפרשה של היום, זה חדש לגמרי. זה עוד לא היה. לכן מי שרוצה להיות בחדשות, כדאי לו להיות בפרשה. אפילו אצלנו, אפילו, כששואלים תגיד אתה מעודכן בפרשה האחרונה, ממש לא מתכוונים לרביעי של פרשת ויגש. היעד שלנו זה שזה ישתנה. ברגע שאנחנו נהיה מעודכנים בפרשה האחרונה, זאת אומרת ברביעי של ויגש, החיים ישתנו. מעודכן בפרשה, אבל זה לא הפרשה המסעירה, זה רביעי, נו. זה רביעי של ויגש, איכשהו, זה להגיע, אני רואה אתכם ברביעי של תזריע. אבל גם שם אתה צריך להיות מעודכן. וזה מקור הכוח שלך להתקדם. וכי ממהר האלוקים לעשות, והוא נתן לך כוח. לא צחוק, הוא נתן לך כוח. לא ראי, בסדר, ויש את מה שאתה אומר, תרופות נכון, בוא תנסה. זה דבר גבל. אבל איפה היינו? אז, מה היה המשפט שלפני? מה היה המשפט שלפני? היית
כבר להסביר שזה קרוב, וכי לא תוכל לעשות
טוב. כן, 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 נו, אבל אמרתי משפט אחד לפני כן. משפט אחרון שאמרנו. כן, אז הספר מוחלק ל-53 פרקים. ומה שחסידים אומרים שזה קשור למאסר, רוסיה טורקיה, מה שחסידים אומרים שזה קשור למאסר, כי אמנם הסיפור הרשמי של המאסר אסרו את האדמו"ר הזקן, כאילו כי הוא משתף פעולה עם הטורקים. שיתוף הפעולה עם הטורקים היה שהוא הקים את הקופת רבי מאיר, בעל הנס, הוא מקים את הקופה הזאת, שהיא בעצם אמורה להחזיק את אותם אלה שבאו להקים פה את טבריה. הם בהתחלה בכלל באו הנה, לאזור פה, לצפת ולראש פינה. זה ראשוני החסידים שמגיעים בתקופתו ביחד עם מורו ורבו רבי מנדלה מויטבסק, והם מגיעים הנה לארץ באותה תקופה של רבי חיים אבולעפיה, ומקימים את היישוב החסידי כאן בגליל. והאדמו"ר הזקן דואג לצדקה ולמימון מחול. כשאומרים חול זה נשמע אמריקה של היום, זה מהיהודים שחיים שם בעיירות. ואיגרות שלמות, איך כל אחד צריך לתת ואין אף אחד שלא שותף. ולכן הוא עושה מזה עסק גדול. וארץ ישראל היא אכן תחת שלטון הטורקים. אז צודקים הרוסים, שהוא משתף פעולה עם הטורקים. וגם טוענים שמה שהוא מדבר על מלכות זה רצון שלו להיות פה מלך. יש לו שאיפות. וכמובן זה הולך יחד עם הלשנה היהודית. סיפור שלהם במאסר. אבל מה לעשות שמבחינת האדמו"ר הזקן זה המה למטה. המה למעלה הוא שהוא מבין שאם הוא נאסר אז יש איזושהי סיבה. את זה הוא תופס. אם יש סיבה, אז צריך להבין מהי. והוא מבין היטב, הוא מספר שהבעל שם טוב והמגיד ממזריץ' מגיעים אליו בחלום, שהמאסר שלו זה על זה שהוא מגלה את סתרי התורה ועושה מהם ספר. הוא תופס שעל זה הוא נאסר. צריך אגב לדעת בסוגריים מרובעות שאותו האדמו"ר הזקן הוא גאון ההלכה של הדור. הספר הראשון שהוא מוציא הרבה לפני כן זה את השולחן ערוך הרב. אין דף במשנה ברורה שלא עוסק בשיטות של הגרא והגרז. הגרא זה הגאון מווילנה, והגרא זה בעל התניא. הכל, מקריאת שמע בבוקר עד... ומי שממנה אותו לכתוב את השולחן ערוך הרב זה המגיד ממזריץ'. הוא מבין שהוא אמור להעביר את הנגלה ואת הנסתר לספר. והוא מבין שיצא כתרוג גדול מהשמיים, שהוא מגלה יותר מדי בכלים יותר מדי ברורים, סתרים יותר מדי גדולים. ולפי סיפורו הוא שואל את הבעל שם טוב ואת המגיד אם להפסיק את זה. והם אומרים לו שכיוון שהתחלת, נשתנה ויש רשות. אז הוא מבין שבזה הוא פעל את הפעולה. וכשהוא משתחרר ביותר בכסלם, זה מבחינתו אחר. אצלו גם זה סמלי מאוד, כי יוטט וכסלב הוא יום ההילולה של רבו, המגיד מזריץ'. ואז באותו יום משחררים אותו, ואז הוא מבין שהוא קיבל את האישור להמשיך. וכשהוא קיבל את האישור להמשיך, משמע ש... אז כל הרעיון להעביר את הדברים לספר, ולחלק אותו לגן פרקים, לכן הזכרתי את המאסר של גן הפרקים, לחלק אותו לגן פרקים. ובחלק השני של הספר זהו שער הייחוד והאמונה, ששם בעצם מבוררת מצוות אחדות השם, שהיא יסוד היסודות בחסידות, שאין עוד מלבדו, זה לא רק שאין עוד מלבדו, אלא שבאמת איך חיים את זה שהכל אלוקות. איך באמת באמת חיים את זה שאין עוד מלבדו, זאת אומרת שכל מה שיש בעולם כאן הוא כיוון שאני חי את הלמעלה הזה, אז הכל 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 אלוקו. זה רעיון הספר באופן כללי, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, ויש באדם, זה מה שהוא יתחיל בו בפרק הראשון, שתי נפשות, ובין שתיהן יש מאבק, ובמאבק הזה, אם הוא יהיה מודע לו וידע מה הכלים לפעול בו, זה לא רק מאבק שלא יכביד עליו, אלא זה מאבק שייתן לו את הטעם לחיים. הנפש הבהמית, להבין היטב, זה לא מה שקוראים היצר הרע. בכלל נפש בעברית, מה זה נפש בעברית? מה זה נפש? נפש זה רצון, זה אדם, נפש. זה אם יש את נפשכם, זה רצון. אז מה זה נפש? אגב, נפש בלשון חז"ל זה מצבה. אין עושים נפשות. בצדיקים, ציון לנפש. אז מה זה נפש? אז כבר נסגור מה זה נפש. מאוד מעניין. בארמית אגב, מה זה נפש? נפיש. מתרבה, 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 נפישי. אז מה זה נפש? מעניין מאוד. נפש בהמית ונפש אלוקית זה לא יצר ויצר, אלא זה ישות שלמה. הנפש הבהמית היא הרצון האנושי, הטבעית. תעזבו את המילה בהמית הרגע, היא מבלבלת, תקראו לה טבעית. עצם הרצון של האישיות השלמה לשרוד, להיות, לחיות. אתם מבינים מה אני אומר? במה מתבטא הרצון הזה? בשכל, בדיבור ובמעשה. אני מתכנן איך להתפרנס. ואני הולך להתפרנס. ואני מדבר על זה. אל תחשבו עכשיו על היצר הרע. על היצר הכי טוב שיש בעולם. הקרבה בין אחד לשני, סגרתי. הקרבה בין אחד לשני, נעלתי את זה. הקרבה בין אחד לשני היא מדהימה, כי כשאני אומר שאני רוצה לבנות בית, אז איפה אני רוצה לבנות בית? ואיפה האגו? אני פה בעולם בשביל לבנות בית. אני רוצה לגדל את ילדיי. אני רוצה לפרנס אותם. אצל התניא כל זה נמצא בנפש הטבעית. הנפש האלוקית היא, אני רוצה
לעבוד את השם.
ובעצם אתם יודעים מה רוצה הנפש הבהמית בעומק? להימשך עם הנפש האלוקית. אבל המשחק הוא שיש לה ישות עצמית. ולכן היא נאבקת. אתם יודעים מי זה הנפש האלוקית והנפש הבהמית במתודות, בדמויות? עשיו ויעקב. עשיו הוא ישות עצמית. הוא רוצה להרוג את יעקב. הם במאבק. הם ישלימו, הם לא ישלימו. כשהם משלימים, אז עשיו רוצה ללכת עם יעקב. אבל יעקב מרגיש שזה דרך קצרה מדי. ועדיין יש עוד דרך ארוכה וקצרה. הוא אומר את זה במילים מפורשות. ואני את נעלה לאיתי, עד אשר אבוא אל אדוני סעירה. עוד יש עגלות. זה מדהים, רק עכשיו אני חושב. כשיוסף אומר, זה לא היה בעגלה אלא בעגלות, הוא בעצם אומר, אבא, הרי אני זוכר את הפגישה שלך עם עשיו, הייתי אז בן 6. אני זוכר את הפגישה בדיוק. ובפגישה עם עשיו הוא נורא רצה ללכת איתך. אתה היית יכול ללכת איתו בעגלה או בזמן קריב, והיית בא עם עשיו, והייתם עושים גאולה, אבל אמרת שזה צריך להיות בעגלות. אז גם אצלי זה כך. זה ממשיך. אני הבן שלך. אז זה נורא חשוב המושגים האלה. כשאני אומר נפש אלוקית ונפש בהמית, אני מדבר על ישויות שלמות. ישויות שלמות. זה לא יצר טוב ויצר הרע. זה ישות שלמה שבסופו של דבר רוצות להופיע, כמו הנפש האלוקית לא תעשה את מלאכתה אם היא לא תביא איתה את הנפש הבהמית. היא לא ירדה הנה לעולם בשביל עצמה. זה לא הוגן אם היא ירדה בשביל עצמה דרך אגב. אם היא ירדה בשביל עצמה, זה סבל אחד גדול בכל העולם. כי היא לעולם לא תגיע לעונג שהיה לה מתחת כיסא הכבוד. ודאי לא אצלי או בסביבתי. אז שמה ירדה הנה? זה דבר מדהים. אני אסיים את החלק הזה להפעם, אנחנו חייבים לעמוד, ואנחנו מפה נתחיל בפעם הבאה. אני אסיים את זה ב...
הרב אומר, זה לא
יצר רע,
זה אומר, כל
היצר,
כולל היצר, כל
היצר,
הטבעי, כולל הכל.
הכל. הכל. הרצון לשבת על כיסא. הרצון לפרנס את ביתי. הרצון לאכול ארוחת ערב. הרעב. עכשיו, באופן טבעי, הנפש הבהמית, כמו כל כוח המשיכה, היא יורדת למטה. למה קורא לה אדמו"ר הזקן בהמית, בשם רב חיים ויטל? למה הוא קורא לה בהמית? כי זה בא מה? היא רוצה את זה. לא את האלוקות של זה. אלא את זה. את מה שהיא רואה. זה המושג רוח האדם העולה היא למעלה. רוח הבהמה היורדת היא למטה לארץ.
וכשאדם עושה אוכל על מה
שלא
כוח...
אלה פלאות!
אז מה זה?
נפלא, אז הוא מרים את הנפש הבהמית על ידי הנפש האלוקית. זה תפקידו, כן. אבל הוא לא יוכל לעשות את זה אם הוא לא זוכר כל הזמן שיש לו את שניהם. הוא לא יכול להתעלם מהנפש הבהמית. הנפש הבהמית זה לא הילד הרע. זה לא הילד הרע. הרבה בחינות היא גבוהה מאוד מאוד, אבל היא יורדת למקומות הכי נמוכים כי אתה צריך להתעסק בהם. נקודה מאוד מאוד גדולה. אני אסיים את זה הפעם במשפט אחד, ובפעם הבאה נתחיל מההתחלה. לא, לא. נסיים את זה הפעם במשפט אחד, וממנו נתחיל בפעם הבאה. יש ביטוי מפורסם של האדמו"ר הזקן על פסוק ידוע בשיר השירים. הפסוק אומר בשיר השירים, מושכני אחריך נרוצה. הביאני המלך חדריו, נגילה ונשמחה בך. שואל האדמו"ר הזקן, שאלה בעברית. מושכני זה פנייה בגוף יחיד. גוף ראשון יחיד, מושכני, אתה תמשוך אותי. אחריך, ברור יחיד, אחריך, נערוצה. כלומר, אז מה מושכני? מושכנו. אם נערוצה, זה מושכנו. נכון? הביאני המלך חדריו, נגילה, אז אתה מדבר ברבים, הביאני ביחיד, נגילה, וקצור מי נגד מי?
אני והוא.
אני והקדוש ברוך הוא, אז מה, מושכני אחריך נרוצה, הביאני המלך, זה כבר לא מסתדר. נו!
גם נגילה בו.
נגילה, מה עכשיו? מדהים. אומר האדמו"ר הזקן, הנפש האלוקית שיש בכל יהודי ויהודי, זה חלק אלוקה ממעל שיש בישראל. הנפש האלוקית הזאת פונה אל הקדוש ברוך הוא ואומרת לו, מושכני, יודעים מה זה מושכייני? כמו שמושכים חבל, יעקב, חבל. מושכייני, וכשאתה תמשוך אותי, אחריך נערוצה, שתינו. אני והנפש הבהמית. מושכייני, ואז יש סיבה למה ירדתי. כי רק כאן, בתוך גוף, אני יכולה להעלות את הנפש הבהמית. אנוכי ארד עמך, מצרימה. אומרים שלא עברנו לתניה, אנחנו ממשיכים בפרשת השבוע. אנוכי ארד עמך, מצרימה, ואנוכי אהלך גם עלו. אתם יודעים מה פירוש אנוכי ארד עמך? אנוכי ארד עמך. לא אני אעשה לך שלום מהמרפסת. גלו ישראל לאדום, גלתה השכינה, אנוכי ארד עמך. הנפש האלוקית נמצאת גם בקליפות הכי תחתוניות שיש. יש לה כוח, מה? למשוך. וכשהיא מושכת אחרי שהיא יודעת את החיכוך ואת העשייה המשותפת הזאת, היא מושכת גם את הנפש הבהמית. מושכני אחריך, נערוצה. מדהים. הביאה מי, אומרת הנפש האלוקית, המלך חדריו, ואז נגילה. כי מה שבאמת עשיו רוצה, זה ללכת עם יעקב. באמת הוא רוצה, אבל הוא ישות. ויעקב צריך להיות מוכן ליכולת הזאת. וזה לא פשוט להגיע לשם. אז האם זה עוסק באיזשהו כלל ישראל גדול, או שהדבר הכי כלל ישראלי שיש בעולם, זה מה שעושה הרבי הזקן ואומר, אדוני, אתה בעצמך כלל ישראל גדול. אתה בעצמך, עבר עלי, אתה לבדך, נפש אלוקית אינסופית, שככל שאתה, זה מצחיק אותך יותר, כי אתה שרוי בקליפות יותר נמוכות, זה רק מפני שיש לך יותר כוח להרים משם. וככל שאתה נמצא במקום נמוך יותר, סימן שאני סומך עליך שמשם אתה יכול לקום. אני לא סומך על מיכאל וגבריאל, לכן שאלתי אותם למעלה בפנטאוס. רק אותך שמתי פה בתור טכנאי ביוב. כי אתה יכול גם את הביוב הזה לעלות אלו. טוב, זה רק התחלה של התחלה של התחלה של התחלה. אנחנו...
למה תניה
הרב? אפה, זה... זה באמת, אתה יודע מה? זה בדיוק ההתחלה. למה תניה? תניה, הוא מתחיל גם את התניה בתניה וגם בתיגר את התשובה בתניה.
קדיש.
קדיש.
יש
לך היה ואתה
שאומר, ואתה לתת את זה רכו לזה, כל זה קצת, ובאלן תורה וזאת שנאמר, אדוני חזר שמה, תקרא את זה תורה, ויהיה. תודה רבה. 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 תוד